שלום, מסכת ברכות. חז"ל אמרו, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. ברכות כ"ט, מוסבר שהרי יוחנן כ"ג שימש בכהונה גדולה 80 שנה, ולבסוף נעשה צדוקי. עכשיו, אפשר לקשות על חז"ל, למה הם מביאים דווקא את הדוגמה הזאת? הרי יש הרבה דוגמאות של אנשים ש... היו בתפקידים חשובים, או אנשים חשובים, והלכו אחורה, שינו כיוון, הרבה דוגמאות. אלא שחז"ל, יש להם הדגשה מאוד חשובה דווקא בדוגמה הזאת. יש פה עזרה לחכמים, וכל שכן לשאר העם. לא מדובר פה על אדם קטן שנכשל בתאווה נמוכה או משהו כזה. רבי יוחנן כהן גדול, הוא היה... לפחות בין 110 כשהוא נעשה צדוקי. הרי כהן הוא לא מתחיל לשמש לפני גיל 30. הוא שימש 80 שנה בכהונה גדולה ולבסוף נעשה צדוקי. שכופר בתורה שבעל פה. וגם כן, לפני שהוא יצא לתרבות רעה, אז ודאי הוא זכה למעלות חוכמה ואולי אפילו לרוח הקודש, כיאה לכהן גדול. וגם כן אנחנו יודעים שהיה מיוחס לשושלת החשמונאים, וכל אלה... לא עמדו לו, כל המעלות האלה, לא עמדה לו חוכמתו, והוא נתפתה לדעות המשובשות של הצדוקים. יוצא שאין פה נפילה מקומית, אלא יש פה ירידה כוללת. ההדרכה של חז"ל, אל תאמין בעצמך עד יום מותך, היא לא נוגעת לחטא פרטי. הרי כתוב, כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יהיה חטא. אלא שחז"ל הזהירו את האדם, שלא יימשך אחר תנועות שרוחם הוא זר ליהדות, כל מיני תנועות מחשבתיות כאלה שלא יתקרב אליהם בשביל שום מניע, שמה ייפול ברשתם, בסברות שלהם. עכשיו, כל אדם זקוק לשמירה, אבל תמידי חכמים יותר מכולם, שהרי כתוב בגמרא מסכת סוכה בפרק ה שיצר הרע שצפון ועומד בליבו של אדם מניח עובדי כוכבים ומתגרה בהם בישראל. אומר שמה אביי, ובתלמידי חכמים יותר מכולן, מתגרה בהם יותר מכולם. למה? נפילה של תלמיד חכם היא מירום המעלה, זה עושה הרבה רושם, וכל מיני נשמות שיונקות ממנו עלולות גם כן ליפול איתו. קושיה על הרב קוק. למה, קטן הרב קוק, האדם הישר צריך להאמין בחייו? כלומר, שיאמין בחיי עצמו, בהרגשותיו, הולכות בדרך ישרה מיסוד נפשו, שהם טובים וישרים ושהם הולכים, מוליכים בדרך ישרה. למה הוא כתב את זה? הרי חז"ל הדריכו לכאורה הפוך, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. לפני שניישב את הקושייה, אז אנחנו ניישב את הקושייה, לא לדאוג, אבל לפני שניישב, באמת נאמר שאחד מגדולי משפיעי הרוח הנאו-קונסרבטיבית מדורנו, הוא דרש שדברי הרב האלו בצורה מעוותת. ואלה המסקנות שלו. מה הוא כותב? מערכת החינוך הדתית מעודדת קבלת מרות וצייתנות לרבנים גדולי תורה, ואלו מולידות דלות רוח, תלותיות וקנייה. אנו מוכרחים, ככה הוא כותב, לחזור ולהעמיק את החינוך לעצמאות, לתודעת חירות אישית ולעצמת היחיד. המסורת התלמודית ומסורת הפסיקה מלמדות אותנו כי אף רב, חכם וגדול ככל שיהיה, אינו קדוש ואינו אדון לנו. איפה הוציא את הדברים האלה? ולמה דרש ככה את דברי הרב? דברי הרב קוק לא נכתבו בשביל אותו משפיע. הרי כתוב בהם, האדם הישר צריך להאמין בנפשו, והוא מביא דברי הרב בצורה מסורסת, לטובת דברי בלע כאלה. וגם הוא השמיט את המשך הפסקה. מה כתוב בהמשך הפסקה? הרב כותב, התורה צריכה שתהיה נר לרגלו, שעל ידה יראה את המקום ששם הטעות עלולה, שלפעמים תתה נפש בתעולו דרך. ועל המעמד התמידי צריך להיות הביטחון הנפשי. הרב קוק הוא בא לעודד את האדם הישר לתת אמון בנשמתו הולכת ישר, אבל תמיד זה בתוך גבולות הגזרה של התורה, לא מחוצה לה, לא כמו הדברים האלה שבאים לנתק את האדם מתלמידי חכמים, ממילא לנתק אותו גם מהתורה, זה הרי צינור היניקה. זה כל מיני סגנון כזה פוסט מודרני של הגדרה עצמית, חיבור הפוסט מודרניזם, פירוש התורה. זה שם המוות הדבר הזה. מלבד זאת, לא כל אדם הוא ישר, ובעניינים ששנויים במחלוקת, ודאי שילך לשאול רב גדול, ואל יאמין בעצמו. הרי ייתכן שיצרו הוא מורה לו דרך, ולא יושר נפשו, דברים שאנחנו רואים אותם כל הזמן. עכשיו, הדוגמה הזאת שהבאתי היא לא מקרית, ובדיוק מהדרכות כאלה הזהירו חז"ל, אל תאמין בעצמך. לדאבוננו היום הולכות ורבות כל מיני תנועות שעוסקות ביהדות במגמה לעקור מהיהדות. הרוח הקונסרבטיבית, הרפורמית, היא משתמשת בכתבי הקודש, אבל היא נותנת בהם גוון חדש שהוא לא נקרא יהדות. הם בעצם, התנועות האלה מנצלות את הצמאון הבריא לרוחניות על מנת להרחיק מדרך השם באופן מאוד מתוחכם ודק לפעמים. אין שום מחויבות להלכה, האווירה היא ליברלית, פלורליסטית, מערבבת בין המינים, מתערבבת לכתחילה עם הגויים, אפילו אם לומדים פרק תנ"ך יומי. בגלל שהפירוש הוא אישי, מהאני מאמין שלי, מנקודת החיבור שלי, אין שום מחויבות לדברי חז"ל, אז נעשה את התורה לסם המוות. ויוצא ככה שגם התנ"ך וגם הפיוט ואגדות חז"ל, אפילו תורת הסוד, כל אלה נעשו כלים להעביר את הרוח המערבבת. יש הרבה ניסיונות בדורנו מתוקצבים שנעשים על מנת למשוך את הדתיים ואפילו את החכמים לרוח הקונסרבטיבית הזאת, מה שקרה ליוחנן כהן גדול. הרוח הזאת היא שטוענת שההלכה היא צריכה להתגמש על פי צורכי התקופה. יש כל הזמן כנסים ונכתבים מאמרים רבים על ההלכה המתחדשת, על הרלוונטיות של פרשנות התורה להלכי התרבות הכללית, כמו הפוסט-מודרניזם, כמו הפמיניזם הרדיקלי, כמו הדמוקרטיה, כמו להתאים את עצמה על הלהט"ב, מאמרים על האומץ לבוא ולשנות. וגם הם שואפים, מארגנים של הכנסים האלה, להביא תמיד איזה רב, איזה תלמיד חכם, שיהיה כמו עלה תאנה, שיסתיר את הכוונות האמיתיות, את המניע האמיתי, ואם באמת תלמיד חכם הוא יושב איתם סביב שולחן אחד, או שהוא עוד שיעור בתוך כל השיעורים שלהם, הוא משתלב שם, הדבר הזה זה מהווה הכרזה בפני כל העולם, שהנה, היהדות היא רואה לגיטימיות בתנועות היצירתיות החדשות שעוקרות את שם השם מן העולם. היא עוד שיטה ביניהם, ויש מקום לכולן. צריך לומר שהפלורליזם הכללי הוא לא מובן מאליו, הוא לא דבר טריוויאלי. אין שום עניין שהיהדות הנאמנה תשתלב בתוכו בצורה אותנטית. אין בזה שום קירוב, יש בזה הרבה מאוד נזקים. צריך תמיד לבקש שמקור היניקה הרוחנית הוא תמיד יהיה זך כולו וטהור, כמו שחז"ל אמרו, אמר רבי יוחנן, זה במועד קטן י"ז, מה זה שכתוב כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו, כי מלאך השם צבאות הוא. אמר רבי יוחנן, אם דומה הרב למלאך השם, יבקשו תורה מפיו, ואם לאו, אל יבקשו תורה מפיו. שלום, שלום.